ערב טוב ומבורך. שבת פרשת ואתחנן מצלצלת לנו תמיד כבר בתור שבת נחמו, ואנחנו מקווים שנזכה לנחמו עוד לפני תשעה באב. לא צריך לחכות לשבת. והאמת היא שלא שמים לב כל כך, אבל שבת פרשת ואתחנן, חוץ משבת שהיא שבת שאחרי תשעה באב, הקריאה שאנחנו קוראים בתשעה באב היא מתוך פרשת ואתחנן. משום הקריאה שקצת נעלמת. כולם זוכרים שבתעמי ציבור קוראים את פרשת ויחל משה, וכך עושים גם בתשעה באב במנחה. אבל לתשעה באב בשחרית יש קריאה מיוחדת. ישנה את הקריאה המיוחדת ליום הכיפורים בשחרית, שם זה מאוד מובן, הקריאה היא כהן גדול ביום הכיפורים, מאוד מובן מה הקריאה ומה העוסקים. קריאת התורה של שחרית, בגלל כל האיכה והכינות, היא כאילו לא שמים לב אליה, אבל היא קריאת התורה שנתקנה ביחד עם כל הקריאות האחרות, והיא נמצאת אצלנו בתוך פרשת ואתחנן, בפרק של כי תוליד בנים ובני בנים, פרק ד' פסוק כ"ה. בשבוע שעבר התחלנו לעסוק במשהו שרצינו להמשיך בו ונמשיך בו מתוך הדברים האלה. התחלנו לדבר על קריאת שמע ותפילה ועל היום, עוד נמשיך בזה עוד מעט, אבל זאת הפרשה שאני רוצה להיכנס אליה עכשיו. מה ש גורם שבשבוע של פרשת ואתחנן, זה סימן שאפשר לזכור אותו, אנחנו קוראים חוץ משבת ושני וחמישי את השני של פרשת ואתחנן, אנחנו קוראים בתשעה באב של אותו שבוע עוד חלק מהפרשה. בשבת נקרא את הכל. לכאורה הקריאה הזאת אמורה להיות הקריאה שתבטא את עניינו של היום, תבטא את מהותו של תשעה באב, לא לכאורה, בוודאי. אז בוא נקרא. קריאה לא ארוכה. בלי להיכנס לאיכה, אנחנו זוכרים, איכה עוסק בחורבן. ירמיהו הוא המדבר, אז חורבן בית ראשון, את ענייני חורבן בית שני והגלויות אנחנו ממשיכים בכינות של כל היום. כל מגילת איכה נקראת בפי חז"ל מגילת כינות. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. לפני שבועיים או שלושה עסקנו בי"ז בתמוז ובקריאה. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. הדבר הראשון זה נגזר על ישראל שלא ייכנסו לארץ, חטא המרגלים. אדרבה, בפרשת דברים, שהיא לעולם השבוע שלפני תשעה באב, מופיע כל סיפור חטא המרגלים. אם זה היה מופיע שם, זה היה מובן. נחרב הבית בראשונה ובשנייה, נלכדה ביתר. יש המון קריאות חורבן, המון קריאות גלות. ברורות בתורה, נראה את הקריאה הזאת שלנו שהיא זו שנבחרה להיות הקריאה של תשעה באב, וצריך להבין את זה במהות. פרק ד' פסוק כ"ה. כי תוליד בנים ובני בנים. הדובר משה רבינו מדבר עם העם לפני כניסתם לארץ, מודיע שהוא לא זוכה לקבל את היכולת להיכנס לארץ, אבל אתם נכנסים. ואז, עוד רגע נראה את הדברים שלפני ואחרי, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. תשמעו את המילה המדהימה הזאת, ונושנתם בארץ. פעם יחידה שעושים בשימוש. נושנתם. תתיישנו. תהפכו לישנים. וישחתם. ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו. זו לא פעם יחידה שמדברים על זה, שיהיה רגע בארץ שבו אתם טיפלו בעבודה זרה. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. פעם הבאה שמשה רבנו יעשה את זה, זה בהאזינו השמיים והארץ. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי עבוד טוב וידון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי הישמד תשמידון. והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר. אני אמשיך עוד שנייה, אבל תשימו לב רגע לפסוק כ"ו לעומת פסוק כ"ז. כשמגיעים לתוכחה רואים אותה בגדול. שימו לב מה כתוב פה בפסוק כ"ו, מה כתוב? קשה להגיד אותו בכל רם. מה כתוב? הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, שמה יקרה? קשה להגיד. כי עבוד טוב וידון מהר מעל הארץ. לא כי עבוד טוב וידון ותלכו לגלות, אלא מה יקרה לכם? נו, כי ישמד תשמידון. פסוק כפול, עבוד טוב וידון, הישמד תשמידון. פסוק קשה מאוד. כשאני מגיע להפטרה של פרשת ואתחנן ומגיע לכפילות של נחמו נחמו, הצליל הראשון שזה מזכיר לי זה את הפסוק הזה, על עבוד טוב וידון וישמד תשמידון. לא מספיק נחמו אחד. פסוק כ"ז משנה לגמרי את מה שכתוב בפסוק כ"ו. מה כתוב בפסוק כ"ז? והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר. זה בדיוק הפוך. הרי התורה היא חס וחלילה לא סופרלטיבית, היא לא ביטויים. עבוד טוב וידון, ישמד ישמדון, כתוב. מיד בא פסוק כ"ז ואומר, והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. ומה יקרה שם? ועבדתם שם אלוהים אחרים מעשי ידי אדם. לא הבנתי, כבר עבדנו פה, אז מה החידוש? בגלות תהיה עוד פעם עבודה זרה, הבנו, תשמעו טוב. ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם, עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. משם תבקשו את השם אלוקיך. אגב, פסוק מאוד קשה בעברית. וביקשתם, פסוק כ"ט, בוא נשים לב. וביקשתם משם לשון רבים את השם אלוהיכם. או וביקשתם משם. וביקשתם את השם אלוקיך? זה ממש טעות בעברית. וביקשתם, מרחאות כפולות ומכופלות, וביקשתם משם את השם אלוקיך? הביטוי את השם אלוקיך, ושימו לב לסוף הפסוק, בכל לבבך ובכל נפשך, מזכיר לנו את הפסוק המפורסם, את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הוא בלשון יחיד, ואהבת. הוא אגב לא במרחק כל כך גדול, הוא עוד כמה פסוקים יופיע. שמע ישראל יופיע אחרי תשעה באב. שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך, אבל זה בלשון יחיד ואהבת. וכאן זה בלשון רבים, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. לראשונה בתורה מופיע הפעולה של תשובה. לשוב. היא תופיע באריכות רבה מאוד בפרשת ניצבים. דיברנו בשבוע שעבר על משה שכתב מדעתו את ספר דברים, על החידושים הגדולים. התשובה זה המושג שלו. כאן זה מופיע פעם ראשונה. איפה תופיע התשובה? מתי? בצר לך. שם, בגויים, וביקשתם משם. כי ירחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך. לא הבנתי, הפרשה התחילה באבות טוב וידון עם העידות יבחם היום. ישמד תשמידון. היא מגיעה למסקנה שכיוון שאל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך. ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. מעניין מאוד אגב הביטוי, לא ירפך ולא ישחיתך. להשחית, יש איזו קונוטציה מאוד קיצונית, חזקה, נכון? להשחית. להרפות, קצת שונה. לא ירפך ולא ישחיתך. הוא לא ירפה ממך. אבל זה לא ב... לא י... זה ביטוי מאוד מעניין. לא ירפך ולא ישחיתך. זה מזכיר לי, מיד נמשיך, מה שמזכיר לי לא ירפך קצת, רש"י מזכיר את זה בהקשר אחר בפרשה, אתם זוכרים שמשה רבינו שומע את הבשורה על חטא העגל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני ואשמידם. הרף ממני. הנושא שם הוא אותו נושא, אני רוצה להשמיד אותם טוטלית. מי יצר את זה? משה. והסוגיה היא הרף ממני ואשמידם, וחז"ל שואלים מיד, הרף ממני ומי תפס אותך? זה ביטוי קשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תעזוב אותי. הייתם פעם מריבה. עזוב אותי. הרף ממני ואשמידם. אז רש"י שואל, חז"ל מיד אומרים, מה עזוב אותי, מישהו תפס אותך? רש"י אומר שזה כמו אבא שרוצה לחלות את בנו. הוא מחכה שמישהו יתפוס אותו כדי להגיד לו, עזוב אותי. אבל הוא מחכה שיתפסו אותו חזק כדי שהוא לא יעשה. עכשיו מגיע פסוק הפוך. הקדוש ברוך הוא לא ירפך ולא ישחיתך. הוא לא ייתן לך, הוא יתפוס אותך. כשאתה תגיד הרף ממני, הוא יתפוס אותך. לא ירפך ולא ישחיתך. נגיע לזה עוד מעט. ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר כל זה הקריאה שתשע בה. למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו איזה? מעמד הר סיני. איך זה קשור? מה זה נכנס פה? זה לא נכנס פה. לפני כן כבר הופיע, ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך על מעמד הר סיני. אז מה נכנס באמצע קיתולית בנים ובני בנים? הנושא הוא, אם לא תשכח את מעמד הר סיני, הכל יהיה בסדר. תוך כדי, תראה, יבוא יום ותהיו בארץ ונושנתם, הידותי בכם היום. אבל שם אתה שוב תבקש את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. איך מבקשים את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך? עם התורה שהתקבלה במעמד הר סיני. זה לא רעיונות. וזה יקרה כי לא ירפך ולא ישחיתך. אתם משם תבקשו. ועכשיו חוזר משה רבינו למקום בהתחלה. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר מראה אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. בשום פנים תשעה באב לא אמור להביא את עניין מעמד הר סיני לכאורה, לא? זה שבועות, יום הכיפורים אחרי 40 יום עם הלוחות השניים. תשעה באב זה משהו אחר. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך. תראו את הסוגיה. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. אתה הוראת לדעת. שם במעמד הר סיני את היסוד של אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. וזאת תהפוך להיות הסוגיה. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה. ועל הארץ הראך את אישו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש. תחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרוע אחריו ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה וידעת היום והשיבות לבביך שלוש פעמים ביום, אנחנו אומרים את זה, זה קריאה של תשעה באב. וידעת היום והשיבות לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה. אתם זוכרים איך התחילה הפרשה? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. אבל מה המגמה היא? שמה יקרה? שתאריך ימים, אבל אף פעם לא תתיישן. איך אפשר יהיה להאריך ימים ואף פעם לא להתיישן? ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך כל הימים. זו פרשה מופלאה, ההתיישנות היא הנושא שלנו. ההתחדשות, ההתיישנות. יש מילה שמופיעה בפרשה הזאת, לא בדקתי, אולי יותר מכל פרשה בתורה, והיא מופיעה ברוב המקרים בצורות שרש"י צריך לשאול לפעמים, אבל זה בעצם על כל הפעמים, מה זה בא להוסיף. המילה היא היום. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, היום על לבביך. שמע ישראל אל החוקים והמשפטים אשר אנוכי מצווך היום. הידעתי בכם היום. זו פרשה שהמילה היום מופיעה בלי סוף, תעברו ותראו אותה בלי סוף, והסוף של הפרשה, הפסוק החותם את הפרשה, החותם. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. כאן חז"ל אמרו את האמירה המפורסמת שלהם, היום לעשותם ולא למחר לעשותם. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. בכל הפעמים האלה רש"י רוצה ללמד אותנו שהמילה היום באה ללמד אותנו סוד. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אתם יודעים על מה מגיעה הגלות, על מה מגיע החורבן? על אובדן ההתחדשות. על הוונושנתם. ונושנתם זה עוד לא ועבדתם אלוהים אחרים. התוצר של ונושנתם יביא לזה. הבסיס הוא הוונושנתם. לפני שנדבר על ונושנתם, רש"י אחד, ואז ניכנס אז לסוגיה. רש"י אחד, הרש"י על המילה ונושנתם. בוא נראה אותו בפנים. המפרשים שדנים בשאלה למה קבעו את פרשת כי תוליד בנים ובני בנים בתשעה באב, מפנים כולם לרש"י הזה. ורש"י שמלמד אותנו תמיד פשוטו של מקרא, ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא, וכאשר הוא מביא משהו אחר זה רק מפני שחסר בהבנה, כמו שאנחנו רגילים כל הזמן לדבר על הפשט, נכון? כשרוצים להראות את המכלול, אז רש"י חורג להסביר איזשהו דרש. רש"י אצלנו לא טורח להסביר את המילה ונושנתם, כנראה מפני שהיא פשוטה. גם אם היא לא מופיעה. היא מופיעה בתור שם תואר, נושן. וישן נושן. מופיע בסוף ספר ויקרא. המילה נושן מופיעה כשם תואר, היא מוכרת. רש"י לא צריך לחדש. שהמילה הזו כשם תואר הופכת להיות מציאות שמתרחשת בך. זה נושנתם. כל מי שיודע עברית, קורא את הפסוק, מבין את זה, רש"י לא צריך להסביר את זה. אבל משום מה רש"י טורח פה ללמד רמז. הוא לא פותח אותו ברבותינו דרשו, ראינו הרבה פעמים את הנקודה הזו, אלא כאילו בפשוטו של מקרא ברצף, מי שלא יבין את הרמז הזה, לא יבין את הפרשה, לא יבין את הסיפור. רש"י, על המילה ונושנתם פסוק כ"ה, רמז להם, זאת אומרת זה רמז, זה לא פשוטו של מקרא שרש"י קבע אותו בתוך הדרך הראשונית בקריאת הפסוק. רמז להם שיגלו ממנה מהארץ לסוף 852 שנה. כמניין ונושנתם. המתמטיקאים פה יעשו את החשבון, יגלו שזה נכון. אתה, והשין, והשני הנונים, זה מסתדר, זה בדיוק 852. אתם תעשו את זה מהר, אני זוכח הרבה זמן. כמניין ונושנתם. והוא הקדים, תראו את רשי פה, זה גבל, והגלם לסוף 850. אני אמשיך מיד ברשי. הבית הראשון של שלמה המלך נבנה בשנת 480, שנת 480 לצאת בני ישראל ממצרים. הורידו 40 שנות מדבר ונשאר לכם 440 ללא 40 שנות מדבר. כלומר, 440 שנה מהכניסה לארץ עד בניין הבית על ידי שלמה. והבית מחזיק 410 שנים. 440 ועוד 410, והרי לנו 850 שנה. אבל הרי הפסוק אומר, ונושנתם. ורש"י רוצה להגיד שהוא רמז על החורבן. רמז להם שיגלו ממנה לסוף 852 שנה, כמניין ונושנתם, והוא הקדים וגאלם, והגלם, סליחה, והגלם לסוף 850, והקדים שתי שנים לבנושנתם. זה מדהים שאת הרש"י הזה לא מכירים כל כך. יש מישהו שלא מכיר את המושג שבמצרים ירדנו לכמה שערי תומה? מנתת, ואילו היינו מגיעים לשער החמישים, אז לא היינו וכולי, נכון? ברור, זה בסיס, זה יסוד, הזכרנו את זה בלי סוף פעמים. אין את זה אותו. זה נרמז בנון הסופית של תעבדון את האלוקים. תשמעו את, תשמעו את רש"י. תשמעו את רש"י לגבי, תשמעו את רש"י לגבי ונושנתם בפשט שלו, לא על מה קורה במצרים, אלא על מה קורה פה. והגלם לסוף 850, והקדים שתי שנים לבנושנתם, כדי שלא יתקיים בהם כי אבוד טובי דון. וזהו שנאמר, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו. פסוק לא אופר. וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו. שקוי. אומר רש"י, צדקה עשה עמנו, שמיהר להביאה שתי שנים לפני זמנה. כי אחרת מה היה? אבות טובי דון. למה רש"י הגיע לכל הרמז הזה? מי הכריח אותו? את כל הפרשה נבין לפי זה. אבל קודם כל הוא לא מבין את הפסוק הבא אחרת. הוא לא הבין את הקשר בין פסוק הו״ב לפסוק הו״ז. הוא שאל את השאלות ששאלנו. הוא למד תורה עם רש"י כמו רש"י. הוא לא הבין איך אפשר מפסוק הו״ב לעבור לפסוק הו״ז. זו סתירה גמורה. פעם יחידה של הידותי בכם היום כי אבות טובי דון, כי ישמת ישמי דון, והפיץ השם אתכם ונשארתם את המספר. אומר רש"י, אתה לא מבין מה כתוב פה? עכשיו לעברית שלנו. שבמצרים אפשר להגיע למנתת שערי תומה, כולם מבינים. אני חרתי טיפה היום כי הייתי לשלושה ימים ברוסיה, במוסקבה. שלושה ימים של שיעורים והתוועדויות שם עם ה... זה לא נתפס. שם אתה מרגיש באוויר לאיזה ממתת אפשר להגיע. שם אתה מרגיש שאתה בכלל לא מבין איך לא הגעת לנו. ושם אתה מסתובב היום, ומהקרמלין והכיכר האדומה, אפילו החתולים שעוברים לא, 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 לא מתמנים, אפילו חיוך מזה, זה מצחיק הכל. ואתה פוגש את זה וביקשתם משם שקשה לתאר אותו לכם. אי אפשר, לא, לא נתנו לנשום, לא נתנו לישון. אתה פוגש את זה ובצר לך ודרשת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל... שם אתה תופס את הממתת ואני. אתם שומעים על מה מדובר בפרשה של תשעה באב? מדובר על כי תוליד בנים ובני בנים ולא שם אלא כאן ונושנתם. המרחק בין 850 ל-852 הוא קטן מאוד. ודאי יותר מאשר המרחק בין ממתת לנו. הרבה 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 יותר. וסכנת האבותו ועידון הישמת הישמעידון היא כאן. כאן מתחיל כל הסיפור. וכשמתחילים את סיפור תשעה באב עוסקים בגלות אחר כך הלאומית. זאת טעות בהבנה אחר כך הפיזית. זאת קריאת התורה של תשעה באב. מגילת איכה, כל מי שישאלו במה היא עוסקת, יגיד שהיא עוסקת בחורבן, נכון? מה מגמת המגילה? מה כתוב במגילה? יש לו מגמה אחת, מוגדרת, זה סופה של המגילה. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש, שמעתם את ונושנתם? חדש ימינו כקדם. והפסוק הבא, תראו את כמה זה קשור לפרשה. כי אם העוף מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. הרי זה נורא. פשוטו של הפסוק הזה פירושו, חלילה, אסור להגיד את זה. שתי אופציות, או השיבה, אסור להגיד את זה. המפרשים שרוצים לתת לנו הרגשה טובה, מזכירים תמיד בצדק. כי אם העוף מעשתנו, קצפת, גם כשאתה קוצף עלינו, זה רק קצף. זה לא אמיתי. אבל שני הפסוקים שם הם כמו שני הפסוקים שקראנו מקודם. ולכן חוזרים שוב בסוף איכה על השירים. באמצע מגילת איכה בא פרק שלם, פרק שלישי של ירמיהו הנביא שמתאר את המקומות הקשים ביותר. אני הגבר העוני בשבט עברתו, ואיך הוא מגיע עד למקומות הכי נמוכים, ואיך הוא מגיע לבאומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם. נשיתי טובה. הוא בייאוש גמור. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא במשלים הקשים ביותר, תראו את פרק שלישי באיכה. הקוצקר אומר בעזרת השם, הגלות שתיגמר ותהיה הגאולה שלנו מחר, נקרא תשעה באב, אומר הקוצקר, אבל אז נדע להבין אותו. אז נקרא שם בעזרת השם. המושגים הם הכי קשים. דוב עורב הוא לי. ערי ונסתרים. הסביעני במרורים, הרווני לענה, הייתי שחוק לכל עמים. עד שמגיע פתאום לאיזו המהפכה פנימית. והמהפכה מתחילה, חסדי השם כי לא תמנו. מה חסדי השם? הרי אתה רוצה למות. לא חסדי השם כי לא תמנו. חסדי השם כי לא תמנו. כי לא חלו רחמה. מה חסדי השם? חדשים לבקרים רבה אמונתך. בוקר חדש מתחיל. יום חדש בחצר המטרה. יום חדש עם חיצים חדשים, עם כאבים חדשים, עם הזדמנויות חדשות, עם אמונה חדשה, עם כיסופים חדשים. ואז הוא מגיע למהפכה שלו. נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד השם. יש לו טענות קשות, אבל הוא לא בורח. אנחנו פשענו ומרינו. אתה לא סלחת. התפללנו, גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. ואז הוא מבקש, סקוטע וענן לך מעבור תפילה. איך אתה סוגר את העננים מעבור תפילה? הכל מתחיל שם בתשובה תשובה, זו כל המגמה. תשובה, אתם מבינים מה הבסיס למילה תשובה? האמונה ביכולת להתחדש. השיבנו השם אליך מנשובה, חדש, ימינו. מישהו פעם אמר שחדש ימינו, מישהו אמר, זה כל שאומר לי, ככה תמיד מבינים, אבל זו טעות גדולה. מישהו אמר שחדש ימינו זה שיחזרו להיות ימים יפים. זה בכלל לא נכון. איך קהלת אומר? אל תשאל על הימים הראשונים, שהימים הראשונים היו יפים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת. לא בגלל שאתה לא ריאלי. כי לא מחוכמה שאלת על זה, אני הולך להגיד משהו אחר לגמרי. כי לא מחוכמה, לא מחוכמה שאלת על זה. המגמה של העולם היא לא להיות בעזרת השם שוב בבית ראשון. ודאי לא שוב בבית שני. המגמה יחדש ימינו כקדם. המגמה היא להגיע לשמח תשמח בגן עדן מקדם. המגמה היא להגיע למשהו שעוד לא הגענו אליו. אם המגמה היא לחזור למשהו שהיה, זה פרס ניחומים לעניים. זה סוכריות ללא מאמינים. מי שבאמת מאמין בגאולה מבין שהוא איבד את אמונתו כי הוא התיישן. יודעים מה היה בתשעה באב? חטא המרגלים. יודעים איך מוגדר חטא המרגלים אצל משה רבינו בפרשה האחרונה בסיכום בין מילה אחת? ובדבר הזה עיניכם מאמינים בהשם אלוהיכם. יוצאים 12 מרגלים, חוזרים ואומרים את הדבר הבא. הארץ מדהימה. הקודש ברוך הוא בכלל חבל על הזמן. העולם יפה, אבל אני אין לי סיכוי. באנו אל הארץ וגם זבת חלב ודבשי, יש לי 10 בגיאוגרפיה עם בונוס. אז מה זה אומר לך? כלום, שאני הולך לישון מדוקא. להם עשר אחד, לא נוכל לעלות אל העם. אבל משה רבינו אמר שאפשר. ויעש כלב את העם אל משה. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. ורש"י המפורסם, כי חזק הוא ממנו. תזכרו את הדברים הכל כך עמוקים, כך מוסבר בחסידות, אין אפשרות אחרת פה להבין את זה. מה פתאום 12 מרגלים, 10 מהם כופרים, חזק הוא מי? הנפילים ממנו, שם הם נמצאים? זאת אומרת, רגע שאדם לא מגיע אליה במאות שנות כפירה. זה המקום שלהם, שם הם נמצאים? הם אומרים, מסבירים בחסידות, לא נוכל לעלות אל העם, כי בכל אחד מאיתנו הרי יש את הנפש הבעמית, החיונית, הטבעית, האנושית, ואת הנשמה, את הנפש האלוקית. את הנפש האלוקית, את החלק אלוקה ממעל ממש. לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא העם הזה ממנו. כי החלק הריאלי, כי המציאות, כי המציאות כמו שהיא חזקה מהחלומות ומהדמיונות שלך. תהיה ריאליסט, פוליטיקלי קורקט, ריאלי, מציאותי. אל תאמין. ונושנתם. הנציב שואל בפרשה שלנו, מה כל כך מפחד משה רבינו? כל הפרשה זה ישמר לך פן תשכח, אל תשכח, אל תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, את מעמד הר סיני, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וכו'. מה הפחד? תחזיקו טוב, אומר הנציב, אתה יודע מה הפחד? הפחד הוא פשוט. שמרוב תורה ופלפול, יהיה לך ככה קילו ידע. זה את התחושה של מעמד הר סיני, של היום הזה נהיית לעם, של השמע עם כל אלוהים מדבר אליו מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחד. תאבד דווקא על ידי זה שאתה תזכור המון דברים לך. זה יהפוך לחיצוני לך. זה לא יהיה אתה. תשעה באב, חרב הבית בראשונה ובשנייה. אז אני הבנתי שחרב הבית, ואני מבין שעל עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכו דמים, אבל על מה חרב הבית? השאלה רוצה לשאול, איך מגיעים לשם לעבודה זרה וגילוי, או למה מגיעים לשם? ירמיהו הנביא מסביר לה. כי יש אחד השם שעומד בראש הערים בירושלים. איך מתאר ירמיהו שם בפסוקים המזעזעים את אותו אבא שלוקח את הילד שלו ומקריב אותו למולך וגיא בן הינום, ואחרי זה עולה אחר הצהריים למעלה להר כדי להקריב חטאת? זה קרוב, זה לא רחוק בכלל. למה זה מסובך כל כך? צריך להיות ריאלי, ואם ככה העולם נוהג אפשר לנהוג כמוהו, וגם להישאר בתי, מה הבעיה? מה הבעיה? מה... למה לא? אתה מאמין שהאין סוף הוא הדבר היחיד שיש? או שאתה לא מאמין שאין עוד מלבדו? אתה מאמין שאין עוד מלבדו או לא? אין אפשרות שלישית, מותק. אין אפשרות שלישית, תוציא כבר את הדמיון הזה, את הג'וק הזה מהראש. אין אפשרות שלישית. או אין עוד מלבדו, או יש עוד מלבדו. סיפרתי לכם שהייתי, שאני חוזר משם, זה לחצי שנייה, כי זה סיפור שלא עוזב אותי. לא, לא, לא איזשהו סיפור, סיפור בנפש. נחתתי שם ביום רביעי בערב סך הכל, נחתנו. המארח הטוב שלנו עשה לנו את הדבר הכי חשוב, הביא אותנו קודם כל קודש, לקדש הקדישים. והביא אותנו שם לכיכר האדומה, לקרמלין. כמה מאות מיליוני בני אדם נשחטו משם. זוכרים הזקנים שבנו את זה שזה היה שם שמש העמים ושם תבוא הגאולה של הכל. במותם של התפלצות של שם יצאנו פה עם עיתונים ומסגרות שחורות. בבוקר מוקדם נסעתי עם קהילה, עם קבוצה של יהודים שם. דברים מדהימים, כל אחד זה עולם, כל אחד זה הוא ביקשתי משם, זה אי אפשר לתאר בכלל, זה פתאום קולט מה זה, מה זה יהודי, זה אי אפשר לתפוס. נוסעים בבוקר ללובביץ', ראיתי מעולם, מרחק גדול. אני צריך להגדיר את הכיכר האדומה, זה מרכז היש העולמי. אין יותר יש. הצעירים שלנו פחות זוכרים, אבל כל העולם נוהל משם, כל העולם רעד משם. זה מקום שיכול לחדור למחשבה של מיליארדי בני אדם. אז אתה נוסע ללובביץ', עיירה קטנה, כפר קטן, הבתים לא נראים ישנים, אחרי זה אתה מבין למה. כי אחרי התקפות הנאצים לא נשאר שם בית אחד. אחד. בבית הקברות לא נשאר כלום. שם את הציונים של הצמח צדק והמערה ששמו על פי ההשערה באותו מקום. חלק מהמצבות נותרו גם מצבותיהן באורך נס. לא נשאר דבר. אתה עובר מהיש אל האם. אתה עושה איזה עם יהודים שכל אחד מהם גדל את חלק משנותיו, לפעמים את מרבית שנותיו, בהבנה שהדבר היחיד שיש זה את הכיכר האדומה. אתה עומד שם בלובביץ' שחושב מה יש ומה האין. מה יש ומה אין? מה גילה את האין האמיתי שכשאתה נדבק בו ולא מתבלבל, זה לא מבלבל אותך הכיכר האדומה. ואז אני שואל את עצמי, אם אני הייתי פה, אני הייתי מלובביץ' או בכיכר האדומה? ולא נעים לי להגיד לי מה אמרתי לעצמי בכל רם, או בשקט. באיזו אמונה אתה צריך להצטייד כדי להבין שהדבר היחיד שיש הוא שאין עוד מלבדו, ושכל היש של העולם הוא רק ניסיונות להשכיח ממך את האין. תמיד אתה צריך לסבול מפיגור סביבתי ולראות מאות מיליונים מתים ואז להגיד הבנתי את זה, ולספר על ההורים שלך ועל הורי ההורים ועל הכל, ואז להגיד, או, עכשיו הבנתי, ולהקים יש אחר כדי לדבר עליו. אתה לא יכול לעצור לרגע אחד ולתפוס על מה אכל תשעה באב? ונושנתם, ונושנתם, התוצר היחיד שלו זה אבות טובי דון, הישמת תשעמי דון, אין לזה שום אפשרות להתקן. רק שהקודש ברוך הוא עשה נס, לא של מנתת שערים ונון, של 850 ו-852. והפיץ השם אתכם שם. ולך תרגיש איזו גלות, לך תרגיש את הריקבון, לך תחוש את זה, עד שבצר לך, אז תדרשנו. ואז זה לא יהיה לך קשה לעשות את זה בכל לבבך ובכל נפשך, אתם יודעים למה? כי הלב שלך כבר לא יאמין לשום דבר אחר, הוא פנוי. לשום דבר כבר אני לא עוזר. אז בכל מצומטר, צינטור גמור, הכל מסודר ברוך השם, עד 120. בכל לבבך ובכל נפשך. אז לא תחפש כל מיני משחקי ביניים כאלה. אולי בכל זאת 2 גרם כיכר אדומה. אז לא תגיד, נפטרתי מהאדומה, עכשיו אני עובר ללבן. ולא התכוונתי, או כן התכוונתי, זה לא משהו, כן, כמה ספשוט. זה הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל, ואתה לא תופס את זה. מישהו שאל אותי פעם, למה בסוכות עשו לנו? שאלתי אותו, מה עשו לנו? זה היה בשבת חול המועד. הספרדים שבינינו, וגם חלק מהחסידים לא יבינו מה אני אומר, אבל האשכנזים שבינינו בשבת חול המועד קוראים קהלת. ומישהו ישב שם ושואל אותי, למה עשו לנו את זה? זה נורא ארוך, וכבר לא היה לו כוח. אני אומר לו, מה? אני אומר, אני מוכן כל השנה, אבל בסוכות את הדיכאון הזה. זה הבל, וזה הבל, וזה הבל, וזה הבל, די הבנתי, והחיים, די, תפסתי, הכל בשביל הפסוק האחרון, סוף דבר, הכל נשמע, אין שאלה להגיד אותו ולהגיד, ועכשיו תיקחו שיינס ותרקדו קצת. אחרי סוכות נדבר, יש ימים שחורים בכם, למה לעשות לי את זה עכשיו? שאלה יפה. חשבתי על זה. אמרתי לו אחר כך שאני חושב שיש רק דרך אחת להגיע באמת לזמן שמחתנו. רק מי שיכול להביל הכל יכול להגיע לזמן שמחתנו. מי שיש לו סבלנות להביל הכל, מי שמשאיר הבל אחד שאולי יש לו סיכוי, לא יהיה לזמן שמחתנו. 12 פרקי שמחת הדיכאון, זה מגילת קהלת. רק אם 100% תעביר את החתולה האחרונה של הכיכר האדומה. אין כלום. וידעת היום והשיבותי לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ועל הארץ מתחתינו. אתם יודעים מה עשו 10 המרגלים? הם אמרו, נכון שמשה רבינו אומר כך, ונכון שהקדוש ברוך הוא אומר כך, אבל הסברה שלי אומרת אחרת. הם היו גדולי ישראל עם תעודות, עם פלומבה. מה זה סמיכה? חבל הזמן איזה סמיכת. פוך כל אחד היה. ובאמת גדולי ישראל, ראשי אנשי ישראל, מה? יש משה רבינו, תהיה צדיק. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, אם הוא יאמר לנו עלה נעלה, גם לשמיים נוכל לעלות. כשמשה רבנו צריך לסכם, הוא מגדיר את כל סיפור חטא המרגלים בדבר אחד, אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. הוא אומר לנו, אתם הולכים להיכנס לארץ. זה לא ביטוח צד שלישי, ולא ביטוח מקיף, ולא ביטוח ישיר. ותיזהרו מהרעיונות האלה שכל פעם מספרים שהפעם זה כבר ביטוח. זה הרעיונות הכי מסוכנים שיש. יש ביטוח אחד. וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין בו. ולפני כן אתה בגלות, עד שלא הגעת לגאולה שלך. אתה יכול להיות מלא הכרת הטוב, אתה יכול להודות על המון דברים, אתה חייב, אתה לא יכול, אתה צריך. אתה צריך לראות בעין פקוחה איזה דברים נפלאים מתרחשים, ובו זמנית, ככל שהדברים הטובים יותר מתרחשים, לא לשבור שמירה, ולדעת כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתן עוד. אחרת אתה במסלול ונושנתם. במסלול ונושנתם הוא מסלול של 852 שנה. נס אלוקי עוצר אותו בזמן הנכון, וישקול השם על הרעה ומאתן. האם יכול אדם לחיות בבכל יום יהיו בעיניך כחדשים? ודאי, כי אם התורה אומרת שזה מה שאדם חייב, סימן שהוא יכול. איך? זה כל הסיפור של מעמד הר סיני, של תורה ומצוות, זה כל הסיפור. אבל זה קשור אליך מצד הנשמה שלך או מהצד הטכני שלך? זה לא סיפור היסטורי, על פעם היו מרגלים. פעם היה הר סיני. כל הפרשה, מתחילתה הצופה תעברו ותראו, המילה המרכזית שלה, מילת המפתח שרשי כל הזמן דן בה, היום, היום, היום אנוכי מצווך, היום קמת שוב. שיחה מדהימה של הרבי שהוא מנתח ניתוח מעניין, רק לא מתאים לנתח. למה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה שאנחנו מוכרחים לישון? למה חייבים לישון? וכל פעם לישון מחדש. אפשר להספיק הרבה יותר. וצריך כל פעם לישון. זו שיחה שלמה שבה הרבי מדבר על זה שצריך לישון כדי שכל פעם הכל יתחיל מחדש. הוא אומר, אם לא היינו ישנים, לא היה צריך לברך ברכות התורה על התורה החדשה של מחר. זאת הייתה אותה תורה. המבנה הוא כזה שכל לילה תישן ותיוולד מחדש. זה המבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שתישן, להתיישן ולישון, זה מאוד קרוב. ושוב תתעורר למציאות חדשה לגמרי לגמרי לגמרי. עזוב, מה חדשה? חדשה לגמרי. חדשה לגמרי שרוצה לעשות חדש ימינו לא כמו פעם, תצאו מזה כבר. לא רוצה כמו פעם. לא מוכן לקבל את זה שכל מה שאדם עובר הוא כדי לחזור לכמו פעם. אין לי שום נוסטלגיה לכמו פעם. לא מחוכמה שאלת על זה. במילה אחת, בלי להיכנס לעומק, חוכמה זו ספירת החוכמה. לא מחוכמה שאלת על זה, לא מהמקום שבו הכל מתחיל שאלת על זה. שאלת על זה מאיזה נוסטלגיה היסטורית, אבל לא מחוכמה שאלת על זה. אם היית פועל על פי החוכמה, היית יודע שאתה לא הולך לחזור לאיזשהו משהו מרגש. אתה הולך למשהו שעוד לא היה בעולם. אתה הולך למשיח. אתה הולך לתחיית המתים. אתה הולך לגאולה. אתה לא לגמרי מאמין. אז אתה מתחיל להסתפק בדברים אחרים. זאת הקריאה של תשעה באב. על זה חרב הבית בראשונה, על זה חרב הבית בשנייה. אני יודע שהוא חרב על שנאת חינם, ואני יודע שהוא יתוקן באהבת חינם, פלקט יפה. אבל ממה נובעת שנאת חינם? בסוף, אתם יודעים ממה נובעת בסוף שנאת חינם? מזה שאתה לא רואה בי אלוקות. תהפכו את זה איך אתם רוצים. מזה שאתה לא רואה במה שאתה לא מאמין בו אין סוף. מזה יכולה לנבוע שנאה. מזה שהסוף והקל שבסופים זה התאוות הפיזיות. הקשה שבסופים זה הניתוח השכלי. והעוד יותר קשה, התורה המזויפת שלי. המחשבה שאני כזה יודע הכל. ואז, מי בכלל נותן לך מקום? ואז איפה אתה יכול להופיע לך? מה אתה לך? איך אתה מגיע לך? ועדיין בתמוז דיברנו על חמשת הדברים קשורים. בתשעה באב חרבנו כי נושנו. שם התחיל חטא המרגלים. שם נחרבו הבתים. שם נלכדה ביתר. לא נחזור, כי השעה מאוחרת. לסיפורי ביתר ולשנאה שגורמת לזה, ולמה שקורה בין בר כוכבא לאלעזר המודעי, ולכל הסיפורים שהם קשורים כולם לאותו סיפור. של התחושה הזו שחזק הוא ממנו. בתשעה באב, לא רק במרגלים חתום. הבית פוצט בתשעה באב, ורובו נחרב ונשרף בעשרה באב, ולכן אנחנו מחמירים בדברים עד עשרה באב. וחלק מאותם דברים שמחמירים. אם בתשעה באב היה חטא המרגלים, אל תשכחו. זאת אומרת שבליל י' באב היה חטא המעפילים. פה אין שאלות. כי בלילה הם אומרים, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. זה לכאורה רצון התחדשות מדהים. זה דבר אדיר. משה רבנו אומר להם, אל תעלו כי אין השם בקרבכם. אתם יכולים לעלות ואתם יכולים לבנות שם כל מיני דברים, אבל כיוון שאין השם בקרבכם אתם תתיישנו שם. ההתחדשות היא לא מפני שאני עולה, אלא מפני שאני עולה עם השם ועם משה. ויעלו ויעפילו, זוכרים? ואהרון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. הרד המעליקי ויקום ויקטום עד החורמה. לא רק הבית חרב בטט וביוד, חטא המרגלים מחולק לטט וליוד. כל כך אנחנו עסוקים בחטא המרגלים שאנחנו שוכחים את חטא המעפילים. ואולי אנחנו שוכחים אותו כי יותר נוח לנו. אולי זה מאותה סיבה שאנחנו זוכרים את הממתת שערי תומעה והנון של מצרים, ולא את הבנושנתם ב-852 של כאן. אולי זה מנגנון אנושי, טבעי, בתוכן. בליל י' באב ממשיך את המרגלים בהפוך. אתה יכול לחשוב שאתה מתחדש, אבל אתה מוותר על השם אשר מכיר בך. ואתה מכין את המסלול לאבות ובידון להישמת לשנים. עכשיו אתם מבינים למה הפרשה הזאת צריכה את נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. ציון במשפט תתפדה. מסיימנו את ההפטרה של שבת חזון. ושווה בצדקה. אומר האדמו"ר הזקן, ציון, ודאי ציון הפיזי. שווה משמע שיש את שווי ציון שגלו החוצה. והם שווים. אבל ציון לא גלתה. ובכל זאת היא צריכה להיפדות, כי שואלים הולכים בה. ציון עצמה לא גלתה. ציון תמתי. ציון חמדתי. ציון הלא תשאלי. ציון לא גלתה. שווה ציון. שווה ציון צריכים לשוב בצדקה. לא מובן? לא מובן ששווה ציון צריכים לשוב בהיפוך של מה שהיה בבית שני? בציון. ציון היא לא רק ציון הפיזית. ציון נקרא ציון כי היא נקודת הציון. ציון היא כאן. ציון זה המקום שאליו מגיע יעקב, וכשהוא מתעורר מהחלום הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. במפה קוראים לזה נון צדי, נקודת הציון. ציון זה נקודת הציון שאומרת יש אין סוף. אין עוד מלבדו וזה פה. ציון זה ההר הקדוש הזה, הר הבית, שגם כאשר מיליוני שואלים מהלכים בו 2000 שנה, ובקדושתו כשהוא שומן, בדיוק כמו כשהבית בנוי עליו. הבית הזה הוא לא רק הבית הפיזי. ועשו לי מקדש, כתוב על הבית הזה, ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שבכל אחד יש מקדש. תחזיקו טוב. אם בכל אחד יש מקדש, משמע שבכל אחד יש מקום. שגם כשהוא שומם לגמרי, הוא קדוש. את הבניינים אפשר להרוס. אבל לא את ציון. כל יהודי ליד הכיכר האדומה או בהשפעותיה, כל אחד ואחת מאיתנו, הוא ציון שצריך להיפדות. הוא לא תמיד בחוץ, הוא הרבה פעמים בפנים. והציון הזה צריך להיפדות. שוויה יכולים להיפדות בצדקה, וציון תיפדה במשפט. להשיב השופטייך כבראשונה. המשפט הוא התורה. המשפט הוא מעמד הר סיני. הוא אותו אור אינסוף. ציון שנמצאת במאסר, במשפט תיפדה. והידיעה הזאת שציון לעולם לא מאבדת את עצמה, גם אם היא נראית שוממה, עליה אומר הפסוק בתחילת איכה, וייצא מבת ציון כל הדרה. שריה, בניה, בנותיה הלכו כאיילים אין יראה. אבל בת ציון עצמה נשארה פשוט ערומה ועטופה בשואלים. אבל היא נשארה בת ציון. וציון הזאת לא יכולה להתיישן. שוויה יכולים להתיישן. כבר הבטיחנו הקדוש ברוך הוא שסוף ישראל לעשות תשובה. כאן בעולם. כבר הבטיחנו ושבת עד השם אלוקיך, בצר לך. כל התפקיד שלנו הוא לעשות את כל מה שאפשר, כדי להבין על מה עבדה הארץ, על ונושנתם, ועל מה הייתי בנה, על השיבנו השם אליך ונשובה, חדש, חדש ימינו כקדם. גאולה שלמה עלינו והכל יפה. יום ראשון הבא, שיעור בעזרת השם, קראתי, לא קראתי, חדש.